אנחנו ביום ראשון בפרשת קדושים, פרק י"ט, פסוק א'. מדבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל כל הדעת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. אומר רש"י, דבר אל כל הדעת בני ישראל, מלמד שנאמרה פרשה זו בהקל. הפרשה הזו נאמרה באופן כזה שכל עם ישראל עמדו יחד ושמעו את הדברים הללו. זאת אומרת, למרות שכל דברי התורה בעצם נאמרו במטרה שהם יעברו לכל עם ישראל, אבל כל דברי התורה לא היה מחויב המציאות שכולם יעמדו נוכחים בשעת מעשה כדי לשמוע ביחד את הדברים. הדברים יכלו לעבור גם מכלי שני וכלי שלישי, עד שבסופו של דבר הדברים יעברו לכולם. אבל הפרשה הזו נאמרה בהקל כשכל עם ישראל עמד יחד והתאסף לשמוע את הדברים. מה מיוחד בפרשה הזו? מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. זאת אומרת, רוב גופי התורה, רוב ההלכות המקוריות והבסיסיות שבתורה, שהם כתובים כבר במקומות אחרים והם חזרו להיכתב פעם נוספת פה, כי פה יש איזה תוספת, איזה דגש, איזה פרט, לפעמים יש גם עניין חדש, שפה הפרשה הזו היא פרשה כל כך מרכזית שהרבה הלכות אחרות שכבר כתובות במקומות אחרים בתורה, אבל הם תלויים בה, בפרשה הזו, שהיא משלימה את ההבנה הנכונה בהרבה פרטים. קדושים תהיו, מהי האמירה הזו, האזהרה הכללית הזו, קדושים תהיו, אומר רש"י, הרי הפרשה הזו קדושים באה מיד לאחרי פרשת אחרי. ומה היה הסיום של כל פרשת אחרי? כל הנושא של העריות, להתרחק מכל העניין של העריות. ומיד לאחר מכן נאמר את העניין הזה של קדושים. מצד שני, פרשת קדושים היא גם התחלה של פרשה שלמה שיש בה הרבה הלכות, לאו דווקא הרבה מצוות שלא קשורים לעניין של העריות. כל מיני, כמעט כל פסוק יש מצווה אחרת. אומרה שהמילה קדושים הולך גם על ה... פרשה הקודמת וגם על הפרשה הנוכחית, וזה מרומז בלשונו של רש"י. קדושים תהיו, אומר רש"י, יבו פרושים מן העריות ומן העבירה. קדושים זה נקרא להיות, הפירוש המילה קדוש זה פרוש, תהיו פרושים גם מהעריות שדובר על זה בפרשה הקודמת וגם מן העבירה, אלו הפרטים שכתובים בפירוט יתר בפרשה הנוכחית. מה הקשר לקדושה ועריות? ורש"י, שכל מקום שאתה מוצא גדר עירובה, אתה מוצא קדושה. כל מקום שאתה רואה שהתורה מזהירה אותנו ועושה לנו גדר שלא ניכשל בעניין של עירובה, אז תמיד זה כתוב בסגנון שמובן מזה שמי שזהיר מעניין של עירובה זה עניין של קדושה. אומר רש"י מספר דוגמאות. כתוב אישה זונה וחללה וגומר, שכתוב שמה שכהנים אסור להם להתחתן איתם. מיד אחר כך כתוב אני השם מקדישכם, רואים שהקדושה היא מילה שמתחברת לגדר ערווה או לסמיכות, כן. או כתוב ולא יחלל זרו, אני השם מקדשו. קדושים יהיו אישה זונה וחללה, זה הכל ציטוטים מפסוקים שכתובים בהמשך בפרשיות הבאות, חלק מזה מופיע בפרשת אמור שנלמד בהמשך. רואים שהתורה מחברת את המושג של קדושה ופרישות עם זהירות מעניינים של ערווה. פסוק ג', איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמרו, אני אדוני אלוהיכם. אומר רש"י, איש אמו ואביו תיראו, מה הכוונה? הרי הפסוק פותח בלשון יחיד, איש, ומיד עובר ללשון רבים, תיראו, ללשון רבים. אומר רש"י, כל אחד מכם תראו אביו ואמו. אמנם הפסוק מדבר כאן על הכלל, ולכן הוא אומר תיראו לשון רבים, זה שהוא פותח את המילה איש, כאילו הוא אומר איש, כל אחד באופן אישי, שאני מדבר לכל הקבוצה, כל אחד מכם צריכים שיהיה לכולם עניין של ירא מאביו ואמו. זהו פשוטו. ומדרשו, המדרש אומר כך, אין לי אלא איש. אם היה כתוב איש אמו ואביו, אז אני יודע שהאיש, הגבר, הוא יש עליו חובה לראה מאביו ומאמו. אישה מניין? מאיפה אנחנו יודעים שגם כן אישה צריכה להיות זהירה בעניין הזה לאיפה אנחנו יודעים שגם אישה צריכה להיות זהירה בעניין הזה של כיבוד ויראה מאב האם. ורש"י כשהוא אומר תיראו, מכיוון שכתוב תיראו לשון רבים, הרי כאן שניים, תיראו זה לשון רבים, שניים זה אומר זה כולל גם את הגבר וגם את האישה. אם כן, למה נאמר איש? אז אם התורה התכוונה מלכתחילה לכולם, גם לגבר וגם לאישה, אז יהיה כתוב מלכתחילה סגנון כזה שהמובן יהיה כללי.
כן?
למה צריך להדגיש איש? אומר, בכל אופן יש כאן איזה רמז בגבר ולא באישה. מה הוא? שהאיש סיפק בידו לעשות, אבל אישה רשות אחרים עליה. גבר בכל גיל, בכל שלב, בכל סטטוס שהוא נמצא, אם הוא רווק או נשוי, אין אף אחד עליו בעל הבית, והוא תמיד יכול להחליט שהוא צריך לקיים את מה שאבא ואמא שלו אומרים. אבל אישה נשואה למשל, אם בעלה אומר לה לעשות משהו מסוים ואבא שלה או אמא שלה יגידו לה לעשות משהו הפוך, מכיוון שהיא נשואה אז רשות בעלה עליה, היא צריכה לשמוע בבעלה ולא לאבא שלה ואמא שלה. אז לכן התורה אומרת איש, להדגיש לנו שאצל גבר זה כמו שאומרים ללא מעצורים אף פעם. אמו ואביו תיראו, הוא אומר רש"י, כאן נקדים אם לאב, פה כתוב קודם אמא ואחר כך אבא. מה הדגש? מה רש"י בא להבליט בשאלתו? כי בעשרת הדיברות שהיה כתוב כבד את אביך ואת אמך, היה כתוב הפוך, כבד את אביך ואחר כך את אמך, ופה התורה הופכת קודם אמא ואחר כך אבא. מה הסיבה? אומר רש"י, לפי שגלוי לפניו, גלוי לפני הקדוש ברוך הוא, שהבן ירא את אביו יותר מאמו. ככה הטבע שהאדם ירא מאבא יותר מאשר מאמא. אז התורה מדברת לאדם, אומרת לו בדיוק להפך, אתה צריך להתאמץ, למרות שבטבע שלך אין כל כך יראה מאמא, איש אמו ואביו תיראו.
גם הבת תראה כתוב,
כמובן, כמובן, הבן. מה, עניין לא, אותו דבר, בן לא, בן הכוונה באופן כללי ילד, כן. ובכיבוד, כשמדובר על כבוד, שם כתוב הפוך, כבד את אביך ואת אמך, ובכיבוד יקדים אב לאם, לפי שגלוי לפניו, שהבן מכבד את אמו יותר מאביו, מפני שמשדלתו בדברים, האמא נותנת לו כל מיני דברים טובים ומפתה אותו וכל מיני, אז הוא מכבד בטבעו יותר את האמא מאשר את האבא. אז בגלל זה התורה שמהפכה אמר, כבד את אביך, שלא תחשוב שאתה תעשה, במילים אחרות שאדם לא יעשה מה שהטבע אומר, אדם צריך לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו לעשות. ואת שבתותיי תשמורו, שמח שמירת שבת למורה אב. מה הקשר באותו פסוק לכתוב שיהיה לנו יראה מאבא ואמא ולשמור את השבת? מה הקשר בין זה לזה? לומר, אף על פי שיזרתיך על מורה אב, אם יאמר לך חלל את השבת, אל תשמע לו. זה לא אומר מצד כיבוד הורים, אז הוא מותר לשמוע בכל אבא ולחלל שבת. וכן בשאר כל המצוות אותו דבר, בכל שאר המצוות גם כן, זה לא רק בשבת. כל מצווה ומצווה, אדם לא צריך לשמוע בכל אבי ואמו אם זה מנוגד למצוות אחרות. ואיפה אני יודע שזה בכל שאר המצוות? אולי זה באמת רק בשבת? הרי שבת היא מצווה מאוד חמורה. אז אולי רק בשבת צריך לשמוע בכל אבא ואמא. אז הסיום, הלימוד הוא משלוש המילים האחרונות. אני השם אלוקיכם. אני השם אלוקיכם זה אמירה כללית ששייכת לכל המצוות כולם. כמו שרש"י אומר, אתה ואביך חייבים בכבודי. לפיכך לא תשמע לו לבטל את דבריי. כל מצווה ומצווה אפשר להגיד, מי עכשיו הבעל הבית על העניין הזה? השם, ואבא ואתה חייבים, אז זה לא רק על שבת. זה בעצם על כל המצוות כולם. עכשיו רש"י אומר בסיכום, מכיוון שהזכרנו פה קודם את ההגדרה של כיבוד ואת ההגדרה של עירה, והסברנו פה קודם מקדימים את האבא, פה קודם מקדימים את האמא, אז רש"י אומר כסיכום, איזהו מורה, במה בא לידי ביטוי המורה מאבא ואמא? לא יושב במקומו, שאדם לא יושב במקום שאבא שלו רגיל לשבת, ולא ידבר במקומו, שאבא שלו נמצא אז הוא צריך לשתוק ולא לדבר, ולא יסתור את דבריו. אותו דבר אם אבא שלו אמר משהו והוא חושב הפוך ממנו, אז אסור לו לסתור את דבריו ולהגיד לא צודק. ואיזהו כיבוד, במה בא לידי ביטוי הכבוד שנותנים לאבא ואמא? מאכיל ומשקה, דואג להם לאוכל ולשתייה, מלביש ומניל, מכניס ומוציא. זאת אומרת, מורה זה בעיקר בצד השלילי, וכבוד זה בעיקר בצד החיובי. פסוק ד', אל תפנו אל האלילים ואלוהי מסכה לא תעשו לכם, אני אדוני אלוהיכם. אומר רש"י, אל תפנו אל האלילים לעובדם. מה פירוש אל תפנו? אל תפנו זה נקרא שהלב שלכם לא יהיה פונה לעבוד את האלילים כעבודה זרה. אלילים, למה קוראים להם בכינוי אלילים? אומר רש"י, לשון על. אלילים זה לשון על. מה זה נקרא על? כלא הוא חשוב, הוא כמו אפס, הוא לא נחשב לכלום. ולא, אוקיי, מסכה, לכאורה, בהתחלה קראנו להם אלילים. אלילים זה מלשון על וכלום, לא. ומיד לאחר מכן אתה קורא להם בכינוי של אלוקות. איך זה הולך יחד? אומר רש"י, תחילתן אלילים הם, אם אתה פונה אחריהם סופך לעשותן אלוקות. נדע לך שזה כלום, אבל אם אתה תפנה פתאום תחשוב שזה מי יודע מה. לא תעשו לכם, אומר רש"י, מהסגנון הזה לא תעשו לכם, לומדים שתי ביטויים ושתי נקודות. לא תעשו לאחרים, שאומרים לא תעשו, לא תעשו, לא תעשו לאף אחד, לעצמכם, ולא תעשו לאף אחד, ולא אחרים לכם, לא תעשו לכם, שאחרים לא יעשו בשבילכם. ואם תאמר, לא תעשו לעצמכם, אבל אחרים עושים לכם, אולי תתעקש ולומר, התורה אמרה, לא תעשו לכם, אבל אולי אחרים, אם הם עושים לכם, מה אכפת לך, מה הבעיה בדבר? הרי כבר נאמר, למדנו כבר בעשרת הדיברות, לא יהיה לך. מה זה לא יהיה לך? לא שלך ולא של אחרים. אומרים, לא יהיה לך בשום צורה, לא משנה מי עשה את זה. אז גם פה שכתוב לא תעשו לכם, זה כולל את כל האפשרויות כולם. פסוק ה', וכי תזבחו זבח שלמים לאדוני, לרצונכם תזבחו. אומר רש"י, וכי תזבחו וגומר, לא נאמרה פרשה זו. כאן מדובר כבר על מצווה שלא קשורה לקודם. כמו שאמרנו, כמעט כל פסוק זה עניין בפני עצמו. כאן מדובר לגבי אדם שבא להקריב קורבן בבית המקדש. אז התורה פה מזהירה אותנו שהמחשבות בעת ההקרבה צריכים להיות מחשבות נכונות וטובות. ואם אדם חושב מחשבה לא טובה, אז הקורבן נפסל, וזה הנושא של הפסוק ה' וגם פסוק ו'. נראה את ה' וגם פסוק ו' וגם פסוק ז'. זה כל השלושת הפסוקים הללו מדברים על קורבנות ועל צורת הריכוז המחשבה וההתעסקות בקורבן. נראית לשון רש"י, חי תזבחו וגומר, לא נאמרה פרשה זו אלא ללמד שלא תהי זביחתן אלא על מנת לייחל בתוך הזמן הזה. הרי כל קורבן יש לו את הזמן שהתורה מגבילה אותנו עד מתי לאכול את בשר הקורבן. אחרי שעובר הזמן אסור לאכול אותו. אסור לבן אדם לחשוב אפילו בעת ההקרבה של הקורבן, אני רוצה לאכול אותו לשבוע, שזה מעבר לזמן. אפילו שבסופו של דבר הוא יאכל אותו בתוך מסגרת הזמן, אבל עצם הדבר שהוא חשב בעת ההקרבה מחשבה שהוא הולך לעשות דבר האסור, זה כבר גורם פסול הקורבן.
הוא חייב לקבוע את הזמן האכילה.
הוא צריך לחשוב, אני אוכל רק בזמן שהתורה קבעה. שאם, אומר רש"י, מאיפה אני יודע שזה הכוונה בפסוק הזה? מאיפה אני יודע שהפסוק הזה מדבר על המחשבה? אולי הפסוק הזה מדבר שתדאג לא לאכול מחוץ לזמן. איך אתה יודע שהכוונה למחשבה? אומר רש"י, שאם לקבוע להם זמן אכילה, אם תרצה לומר שהפסוק הזה בא עכשיו לקבוע לנו את הזמן עד מתי מותר לאכול, הרי כבר נאמר, זה למדנו כבר בתחילת הספר, בתחילת ספר ויקרא, אם נדר או נדבה, זבח קורבנו וגומר, אז שם היה כתוב כמה זמן מותר לאכול, הכל קורבן. מה התורה חוזרת עוד הפעם? היא לא באה לקבוע את הזמן עד מתי מותר לאכול, אלא היא באה בעצם לדבר, כמו שאמרנו, על המחשבה שצריכה להיות מחשבה נכונה בעת ההקרבה. לרצונכם תזבחו, מה הכוונה? שאתה זובח את הקורבן, תדאג שזה יהיה לך לרצון, שזה יהיה מרוצה בפני הבורא.
זה אפשר להבין הפוך.
לא לרצון שלכם, אלא שיהיה מרוצה ורצוי עבורכם. נראית רש"י, תחילת זביחתו תהא על מנת נחת רוח, שיהיה לכם לרצון. אתה מקריב קורבן, אז תדאג שהקדוש ברוך הוא יקבל את זה והוא יהיה מרוצה מהקורבן שלך. במה יהיה ההגדרה, מה יקבע אם זה יהיה לרצון או לא? אומר רש"י, שאם תחשבו עליו מחשבת פסול, לא ירצה עליכם לפניי. אם יהיה לכם מחשבה פסולה, אז הקורבן לא ירצה ולא יתקבל. לרצונכם, אומר רש"י, מה פירוש המילה הפיימינט? הפיימינט, הפירוש הוא שתרגום שלו זה מלשון פיוס. זהו לפי פשוטו, זה הפירוש הפשוט לרצונכם, שתדאגו שזה יהיה מרוצה בפני הקדוש ברוך הוא. עכשיו אומר רש"י, יש כאן עוד פירוש לרצונכם, שהפירוש השני משמעותו באמת שאתם לרצון שלכם, שלכם יהיה איזשהו רצון בעשייה. דהיינו, אומר רש"י, רבותינו למדו מכאן למתעסק בקודשים שפסול. מה יהיה אם אדם עומד ליד הבהמה ובכלל לא התכוון לשחוט את הבהמה, אלא החזיק את הסכין בלי כוונה ונשחט לו
בלי מחשבה,
לא התכוון לשחוט בכלל, סתם התכוון לשחק. כן, הפסוק הזה שקראנו, פסוק ו', ביום דברכם יאכל ממחרת והנותר עד יום השלישי באש ישרף. אז אנחנו אומרים, הפסוק הזה לא בא לקבוע את הזמן מתי אתה אמור לאכול, כי מצוות האכילה נאמרה כבר ב... למדנו את זה כבר בפרשיות קודמות. מה כאן? בא בהמשך למה שאמרנו קודם. אומר רש"י, יום זבחכם יאכל, כשתזבחו תשחטו על מנת זמן זה שקבעתי לכם כבר. כאן שוב מדובר על המחשבה, שמתי שאתה שוחט אתה צריך להחליט שאתה מתכוון לאכול את זה,
שהוא יאכל
בזמן הקבוע. ומה הזמן הקבוע? זה שני ימים ולילה אחד. פסוק זין, ואם האכול יאכל ביום השלישי, פיגול הוא לא ירצה. מרש"י, מה הכוונה פה בפסוק הזה? להגיד שהפסוק הזה, שוב, הרי ברור לנו דבר אחד, שהפסוק הזה מדבר על המחשבה, כי כבר קבענו קודם שכל הפסוקים הללו לא באו לקבוע את הזמן האכילה, אלא בא לקבוע המחשבה. נגיד שהפסוק הזה שוב מדבר על זמן עד טווח אכילה, זה כבר ראינו קודם בפסוק ו'. מה עוד הפעם חוזרים בפסוק ז', שאם האכול יאכל ביום השלישי? הרי לכאורה זה כבר מיותר לומר שוב פעם שהמחשבה של הזמן צריכה להיות מכוונת. אומר רש"י, ואם האכול יאכל וגומר, אם אינו עניין לחוץ לזמנו, אם אי הרי אפשר לומר שהפסוק הזה מדבר, שבא להדגיש לנו שאסור לך שיהיה לך מחשבה מחוץ לזמן, למה אי אפשר להגיד שהפסוק הזה מדבר על חוץ לזמנו, שהרי כבר נאמר, למדנו את זה כבר קודם בפרשת ויקרא, ואם האכול יאכל מבשר זבח של אדמה וגומר, שם כבר היה כתוב שאדם אסור לו לאכול את הקורבן אחרי שעובר הזמן. אז אי אפשר להגיד שהפסוק הזה עוד הפעם בא להדגיש לנו את אותו דבר. אז מה הפסוק הזה בכל אופן בא לעשות? בא לומר, אומר רש"י, תנאו עניין לחוץ למקומו. הפסוק הזה בא להגיד מה יהיה אם אתה הקרבת את הקורבן וחשבת שאתה תאכל את זה לא בשטח שהתורה קבעה לך. הרי כל קורבן מותר לאכול, יש קורבן שמותר לאכול רק בבית המקדש, יש קורבן שמותר לאכול בכל ירושלים, תלוי איזה קורבן מדובר. אז אם אדם חשב, אני שוחט את הקורבן בית המקדש, אני רוצה לאכול את הקורבן בתל אביב, או אפילו מחוץ תלוי אם זה קורבן שאסור להוציא אותו מהר הבית, זה גם פוסל את הקורבן. זאת אומרת, הפסוק הזה מדבר, למרות שכתוב כאן על הזמן לכאורה, ואם יכול יאכל ביום השלישי, אומר רש"י, לא, התורה הזו באה ואומרת שאם אדם חשב מחשבה, אז הקורבן הזה הוא פסול. ומה עושים עם זה? אסור לאכול את זה.
לא, ומה...
אפשר שיפסול
אותו
ב... אסור לאכול, ומה? לשרוף על המזבח? כן, לא, חס ושלום, הוא קורבן פיגול, הוא קורבן שאסור... מה יהיה אם אדם בכל אופן אוכל את הקורבן מחוץ לזמן, ומה יהיה אם האדם שאוכל את הקורבן מחוץ למקום? אדם שאוכל קורבן מחוץ למקום, העונש שלו זה קרת. אדם שאוכל את הקורבן מחוץ למקום, זה איסור לאו, זה לא קרת. וזה מה שרש"י ממשיך ואומר, יכול יהיו חייבים קרת על אכילתו. אולי מה קורה עם אדם, כאן מדובר לא שהוא אכל ממש מחוץ למקום, אלא מה יהיה עם אדם שחשב במחשבתו בעת השחיטה שהוא יאכל את הקורבן הזה מחוץ למקום, והוא בפועל אכל את הקורבן הזה שהוא חשב על זה מחשבה לא נכונה, יכול יהיו חייבים קרת על אכילתו. תלמוד לומר, אומר רש"י, תסתכל מה כתוב בתחילת ספר ויקרא בפרשת צו. היה כתוב שם בפרשת צו, פרק ז', פסוק י"ח, היה כתוב ככה: מה קורה עם אדם שאוכל את הקורבן במחשבה, שחשבו על זה מחשבה לא נכונה ביחס לזמן. אז הלשון בפסוק י"ח בפרק ז' בפרשת צו היה כתוב ככה: ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי, לא ירצה המקריב אותו, לא יחשב לו, פיגול יהיה, והנפש האוכלת ממנו, אדם שאוכל את הבשר שהייתה מחשבה לאכול מחוץ לזמן, אפילו שהוא אכל אותו בתוך הטווח של הזמן, אבונות יישא, מה זה אבונות יישא, הוא חייב קראת. אז היה כתוב, הנפש האוכלת ממנו, אז הגשו על המילה ממנו, קורבן שהייתה מחשבה לאכול מחוץ לזמן, ואתה בפועל כן אכלת אותו, אבונות יישא. ממנו ולא מחברו, מה זה ולא מחברו? אם אבל אכלת את הקורבן שהיה לך מחשבה לא על מחוץ לזמן, אלא המחשבה הייתה מחוץ למקום, על זה לא כתוב אבונו יצא. זה מה שראה שאומר יצא, מה זה בא לשלול? הנשחת במחשבת חוץ למקומו. אם חשבת מחשבה לאכול את זה מחוץ למקומו, ובפועל אכלת את זה במקומו, זה איסור, אבל לא איסור כרגע.
בתחילת הכתוב שזה יותר חמור מזה.
כן, כתוב ממנו, נכון? למרות ששניהם פיגול, אבל בפרשת צו היה כתוב, הנפש אוכלת ממנו, יותר חמור. פיגול, מה הפירוש המילה פיגול? אומר רש"י, מתועב. כמו, מביא רש"י הוכחה מפסוק בישעיהו, כתוב, אומר רק פיגולים כליהם. עכשיו מדובר שכל הכלים שלהם, יש שם בליה של רוטב, של דבר מתועב, דבר אסור באכילה. פסוק ח', ואוכליו אבונו יישא, כי את קודש אדוני חילל, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. אומר רש"י, כאן מה כתוב כאן, מה הפסוק הזה מתכוון? ואוכליו אבונו יישא, אומר רש"י, בנותר גמור, הכתוב מדבר. כאן מדובר אם באמת נותר אחרי הזמן, נותר זה נקרא שעבר הזמן, נגיד אם נותר לאכול את הקורבן שני ימים ולילה אחד, הגענו ליום השלישי, זה נותר. אדם שאוכל את הנותר הגמור, אז ונחרטה הנפש ההיא, זה איסור כרת.
או שחלק נשאר, אכלו ונשאר.
זה נקרא נשאר, נשאר אחרי הזמן, זה נקרא נותר. לא, נותר חלק, נותר, ודאי. אומר רש"י, ואינו אנוש כרת על הנשחת חוץ למקומו, שכבר מיתו הכתוב, בנשחת חוץ למקומו, זאת אומרת, אם הייתה מחשבה שהוא ישחט חוץ למקומו, על זה לא כתוב כרת, כי הרי מיתו הכתוב כבר למדנו קודם, רש"י כבר הביא בקטע הקודם, שכתוב הנפש האוכלת ממנו, אבל לא יישא ולא בנשחת חוץ למקומו. וזה מה שכתוב פה, ואוכליו, בנותר גמור מדבר. מה רש"י כל כך מדגיש פה? כי לכאורה, כשרש"י לימד אותנו את פסוק ז', הוא אמר שפסוק ז' מדבר על מה? על מחשבה מחוץ למקומו. Yeah. ובהמשך לזה פסוק ח' כתוב, ואוכליו אבונו יישא. היינו יכולים להבין שבאוכליו הולך על מה? מי שאוכל את מה שנאמר בפסוק ז', פסוק ז' אמר על מחשבה חוץ למקומו, אולי בהמשך לזה כתוב בפסוק ח' שאוכליו אבונו יישא, אומר רש"י, לא, זה שאדם אכל קורבן שהיה לו מחשבה לא טובה על חוץ למקומו, זה כבר למדנו בפרשת צו, שזה אין כרת. על מה מדובר בפסוק ח', זה לא בא בהמשך לפסוק ז', זה בא בהמשך לעניין של נותר גמור. זה מה שרש"י אומר עוד הפעם בסיום דברה, וזה בנותר גמור מדבר. פה לא מדובר בהמשך למה שדובר בפסוק הקודם, פה מדובר על נותר גמור. מאיפה יודעים שפה מדובר בנותר גמור לכאורה? על פניו, כשנקרא את הפסוקים ברצף, לכאורה נראה לנו שמדבר פסוק ח' על מה שדובר בפסוק ז', איך פתאום אנחנו מביאים את פסוק ח' בכלל לנושא אחר שלא כתוב פה? אומר רש"י, במסכת קריטות, למדוע מגזירה שווה. גמרא במסכת קריטות אומרת שיש כאן את המילה קודש, שכתוב פה בפסוק, כי את קודש השם חילל, המילה קודש שכתוב פה, והמילה קודש שכתוב בספר שמות, יש שם הפסוק, ואם יוותר, זאת אומרת, אם נשאר, שם כתוב לא יאכל כי קודש הוא. אז עושים גזירה שווה, קודש פה וקודש שם, כמו שם מדובר על נותר, גם זה מדובר על נותר, אבל באמת בלי הגזירה שווה, בלי הלימוד הזה בגמרא, היינו יכולים להבין שמדובר כאן על אכילת קורבן שהיה רק מחשבה מחוץ למקומו, וזה מה שרש"י בא לשלול. פסוק צעת עוברים למצווה אחר. ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תחלה פאת סודך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט. כאן מדובר במצוות מתנות עניים. אדם שיש לו שדה, אז הוא צריך להשאיר לעניים לקט ופאה. איפה הוא משאיר את הפאה? בקצה השדה. מאיפה יודעים שצריך להשאיר בקצה השדה? לכל יבוא אדם ויגיד, אני אשאיר פאה איפה שאני רוצה. אני מוכן להשאיר לעניים, אבל אני אשאיר אותה איפה שאני רוצה. אז התורה כתבה את זה בפאה, אז אני אחליט שהקצה שלי פה, הקצה שלי שם. אז התורה, אם התורה הייתה אומרת, לא תקצור פאת שדך. אם התורה אומרת, לא תקצור פאת שדך, היינו אומרים, את הסוף של השדה שלך אל תקצור ותחליט אתה איפה אתה רוצה. אומרה התורה, לא תחלה פאת שדך. מה לומדים מהמילה לא תחלה? אומר רש"י כך, לא תחלה פאת שדך, שיניח פאה בסוף שדהו. פאה צריכה להיות דווקא בסוף שדהו. מה הפירוש? אתה לא יכול להקצות מתחילת הקצירה שטח ולומר, פה אני משאיר לעניים. אתה חייב לקצור הכל ולהשאיר. מה העניין? אז יש סיבה מאוד פשוטה. יש ארבע סיבות למה צריכים לעשות קודם את כל הקצירה ולהשאיר בסוף. מה ארבע הסיבות? דבר ראשון, שלא יגזול בעל הבית לעני את חלקו. מדוע? בעל הבית יגיד, אני עוד לא משאיר. פתאום הוא יראה שאיזה עני שהוא אוהב אותו, מגיע, אומר, אתה יודע מה? זה השטח שאני משאיר, וקיימתי את המצווה. אבל אם הוא חייב קודם לקצור, אז הוא לא יכול להחליט מתי שהוא רוצה. מתי שהוא מסיים את הקצירה, שהוא אומר משהו, זה סיבה אחת. סיבה שנייה, שלא יחשדו בו. עוברים ושבים יעברו, יגידו, הנה, זה בן אדם לא מקיים מצוות, הוא לא משאיר. אבל אם כולם יודעים שהפאה חייבת להישאר במקום מסוים, אז יודעים, הוא ישאיר או לא ישאיר. דבר שלישי, חבל על הזמן של העניים. אם העניים יודעים שזה אין דנדינו, כל אם הוא יחליט אחרת, אז אם כל הם יבזבזו לחכות, מי יודע איפה הוא ישאיר. אבל העניים יש להם עוד עיסוקים, והם רוצים להסתובב ולהיות בחופשיות, אז הם יודעים, אנחנו רואים אותו מתחיל את הקצירה, יודעים שהפאה יהיה בסוף, יש לנו בינתיים, אנחנו משערים שזה ייקח לו 3-4 שעות עד שיגמור את הקצירה, נחזור עוד 3 שעות. אז כדי שלא יהיה להם ביטול זמן, אז קבעו שזה יהיה דווקא בסוף. כן? ודבר אחרון, מפני הרמאים. שלא יבוא הרמאי ויגיד, אני כבר אישרתי פאה, ולך תוכיח שהוא לא אישיר.
ולקחו פה.
כן, לקחו, אישרתי. מארבע הסיבות הללו קבעו חכמים, וחכמים למדו את זה מלשון התורה, לא תחלה פאת שדך, זאת אומרת, אתה צריך קודם לקצור הכל, ובסוף, בכיליון, כשאתה עומד לגמור הכל, אז תשאיר פאה לעניים. ולקט קצירך,
מה כמות של פאה?
בסוף של השדה, כמה בפועל צריך להשאיר, זה שטח, שטח שיש בו איזה כדי נתינה. אחד מ-60 כתוב. אחד מ-60 זה השיעור של פאה. גם הבעל התורים אומר שזה מרומז, שכתוב בפסוק פאת סודך, אז הוא אומר פאת סודך זה גימטריה, הפאה הוא אחד מ-60. ולקט קצירך, אדם שמלקט את השיבולים, קוצר את השיבולים בשדה, אז הוא צריך להשאיר את מה שנושר לו בעת הקצירה, להשאיר שהעניים יבואו וילקטו את זה.
לא
לאסוף את זה. מה שנופל לך בעת הקציר, תניח. כמה הכמות שאתה צריך להשאיר ולא לאסוף חזרה, אומר רש"י. ולקט קצירך, שיבולים הנושרים בשעת קצירה, אחת או שתיים. שיבולת אחת נפלה, או שתיים נפלו, אתה משאיר. אבל שלוש אינם לקט, אבל שלוש לא. לאיפה למדו את זה? כי בעזרת השם אנחנו נלמד בפרשת אמור עוד הפעם בפרק כ"ג, כתוב שם עוד הפעם את המצווה הזו של מצוות לקט, ושם הלשון בפרק כ"ג על המצווה הזו של לקט, הלשון מרמז לנו על הכמות. למה? כי שם התורה אומרת את הלשון, לשון רבים, כתוב לעני ולגר תעזוב אותם. זה הלשון שם בפסוק, כתוב עוד הפעם, ובקוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פאת שדך בקוצריך, ולקט קציריך לא תלקט, אז זכורה כתוב אותו דבר, אותו דבר. עכשיו כתוב, לעני ולגר תעזוב אותם. למדו מזה חכמים, אותם זה לשון רבים. מיעוט רבים, שתיים. אז אני צריך מינימום בשתיים, אבל יותר משתיים לא חייבים. פסוק י' וחרמך לא תעולל. ופרת כרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. כמו שיש מצווה להניח לשדה, בשדה, בקציר לעניים, יש גם מצווה בקרם להניח לעניים. מה צריך להשאיר לעניים? אומרת לנו התורה, וקרמך לא תעולל. מה זה נקרא לא תעולל? אומר רש"י, לא תעולל, לא תנטול עוללות שבה. עולל, זה כמו שיש בתהילים, את הלשון, מפי עוללים ויונקים. כן, או שיש בירמיהו לשון עולל ויונק. עולל זה כינוי למישהו קטן. מה זה נקרא עוללות בקרם? הכוונה היא לאשכולות קטנים. מה זה האשכולות הקטנים? איך אנחנו נדע לזהות מה הם הקטנים? אומר רש"י, והן ניכרות. אתה יכול לזהות מה זה העוללות. איך תזהה? אז יש לנו סימן. מהו הסימן? אז רש"י מצטט כאן את הלשון בגמרא, במשנה, כתוב ככה. איזה עוללות, איך תדע לזהות מה זה העולל? כל שאין לו לא כתף ולא נטף. מה זה נקרא? כתף ונטף. כתף זה מלשון כתפיים. נטף זה מלשון נוטף. מה זה נקרא? אז כתוב ככה. יש בקרם, יש את השרביט האמצעי שנמצא באשכול, זה נקרא כמו השדרה, חוט השדרה של האשכול. עכשיו, לאשכול הזה מחוברים הרבה אשכולות קטנים. כל האשכולות האלה קוראים להם פסיגים, ככה השם שלהם. עכשיו, יש כל מיני אשכולות. יש אשכולות שצומח לו מהשדרה אשכול, והוא בודד. יש צומח אשכול, ומעליו עוד אשכול, ומעליו עוד אשכול. כשהם צמודים אשכול על אשכול, אז זה כמו כתף. אחד נמצא על הכתפיים של השני. אם זה כתף, אם אחד נמצא על הכתפיים של השני, זה לא עוללות. זה קבוצות גדולים. אבל אם יש לך אשכול שיוצא מהשדרה והוא בודד, ואין עליו כתף, אף אחד לא שוכן על הכתפיים שלו, הוא לבד, זה נקרא עוללות. דבר נוסף, ולא נטף. מה זה נקרא נטף? יש גרגירים שהם צמודים בחלק התחתון של השדרה, לא כאשכול, אלא גרגירים בודדים. כל הגרגירים הבודדים האלה, יש שם הרבה ענבים בודדים, זה נקרא נטף. למה קוראים לזה נטף? כמו נוטף מלמטה. זה גם לא נקרא עוללות. עוללות זה גם, זה רק לא כתף ולא נטף. דהיינו, אשכולות שיוצאים מגוף מגוף השדרה, ואין עליה, על הכתף שלה שום דבר, זה מה שרשום. ופרת כרמך, זה המצווה הזו של עוללות דומה למצוות פאה בשדה. חלק שאתה בכלל לא כותף, תשאיר אותו לעניים. אחר כך יש לנו מצווה שדומה למצוות לקט. מה זה לקט? ופרת כרמך, מה הכוונה? אומרה שהיא גרגירי ענבים הנושרים בצירה, מתי שאתה בוצר את העניים. בצירה זה הכינוי שאתה מוריד את אשכולות הענבים. מתי שאתה בוצר, אז נופלים כל מיני, נושרים כל מיני גרגירים של ענבים על הרצפה. הגרגירים הללו, אתה לא אוסף אותם. זה אתה מניח שעניים יבואו ויקחו את זה. אני השם אלוקיכם, אומר רש"י, דיין להיפרע, ואיני גובה מכם אל הנפשות. ועלינו, כשאדם לא שומר את העניין הזה להשאיר לעניים, אז העונש יכול לבוא בנפשות. שנאמר, כתוב הפסוק במשלי, אל תגזול דל וגומר, כי השם יריב ריבם וגומר. ובמה יבוא לידי ביטוי השם יריב ריבם? אז הסיום של הפסוק שם במשלי כתוב, וקבע את קובעיהם נפש. הקדוש ברוך הוא קובע ולוקח לו עלינו נפש מאדם שלא שומר את המצווה הזאת. פסוק י' א', לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו. נקרא גם את פסוק י' ב' ואז נקרא את רש"י. ולא תשבו בשמי לשקר, יחיללת את שם אלוהיך, אני אדוני. אומר רש"י, לא תגנוב, הוא אזהרה לגונב ממון. פה התורה מזהירה אותנו שאסור לגנוב כסף. אבל לא תגנוב שבעשרת הדיברות, אזהרה לגונב נפשות. בעשרת הדיברות לא תגנוב, זה לא הולך על כסף, שם הכוונה היא לא לגנוב, לא לחטוף בני אדם. פה מדובר לא לגנוב כסף. מאיפה אני יודע להבחין שהלא תגנוב בעשרת הדיברות מדובר על נפשות, והלא תגנוב הוא שכתוב פה מדובר על ממון? אומר רש"י, דבר הלמד מעניינו. אחד מהכללים, ל-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, זה נקרא דבר הלמד מעניינו. איך אתה לומד את הדבר? מהנושא שבו הוא כתוב. אם תסתכל בעשרת הדיברות, מה כתוב ליד לא תגנוב? לא תרצח. אומרת, מדובר שם על דבר שמדובר על נפש. דבר שאם אדם עושה את זה, הוא חייב מוות. אז אם, כמו הלא תרצח, זה עונש מוות, אז הלא תגנוב בעשרת הדיברות, זה גם עונש מוות. על איזה דבר יהיה עונש של מיתת בית דין, לא על גניבת ממון, אלא על גניבת נפשות. לעומת זאת, פה לא תגנובו, כתוב, ליד לא תכחשו ולא תשקרו. על, אז אם כך, לא תכחשו ולא תשקרו, מדובר בעניינים של ממון. אז לא תגנובו, זה גם ממון. זה נקרא דבר על המת, מאיפה אני לומד את פירוש המילים, מעניינו, ממה ש, מאיזה עניין, באיזה נושא זה כתוב. ראשי, דבר על המת מעניינו, דבר שחייבים עליו מיתת בית דין, זה הולך על עשרת הדיברות, לעומת מה שכתוב פה אצלנו. לא תכחשו. אומר ראשי, לפי שנאמר, כתוב, למדנו כבר בתחילת ספר ויקרא, וחיחש בה משלם קרן בחומש. שם כתוב שאם אדם באים לתבוע אותו על כסף שהוא חייב, והוא מכחיש, הוא אומר לא חייב. אז שם יתלוי, אם אתה מכחיש ואחר כך תופסים, אתה חייב לשלם קרן. אם אתה מכחיש ונשבעת, אז צריך לשלם חומש. אז כל ההגדרות של עונש שכתובים שם, אני יודע שמה קורה, מה עונשו של האדם המכחש. אבל עזרה מנין, למדנו עונש, עזרה מנין, איפה התורה אבל הזהיר, הרי ידוע שאין עונשים, אלא אם כן מזהירים. אז את העונש אנחנו יודעים, איפה התורה מזהירה שאסור לכחש, תלמוד לומר ולא תכחשו, פה זה העזרה, ושם אז היה העונש. ולא תשקרו, גם פה אומר רש"י אותו דבר, לפי שנאמר, כיוון שלמדנו שם בפרשת ויקרא, באותו מקום שמדובר עליו, מה שרש"י הביא קודם עליו וכיחש בה, באותו פסוק כתוב, ונשבע על שקר, ישלם קרן וחומש, שאם אדם שיקר והוא נשבע דבר לא נכון, אז למדנו שהוא מקבל עונש, שהוא משלם קרן וחומש, למדנו עונש, אז זרה מניין, איפה התורה מזהירה אותנו שאסור לשקר, תלמוד לומר ולא תשקרו, זה הזרה לעונש שנאמר שם. עכשיו אומר רש"י, מה הרצף הזה של ארבעת הדברים שכתוב בפסוק י' א' וי' ב'? לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו ולא תשבו. מה הסדר בארבעת הדברים? אומר רש"י כך, אם גנבת, סופך לכחש, סופך לשקר, סופך להישבע לשקר. זה ההידרדרות של האדם. אדם שגונב, בסוף יתפסו אותו ויגיד לו נכון. יגידו לו ישבע, אז ישבע לשקר. וזה הסדר של ארבעת הדברים האלה. כן. ובזה רש"י גם מרמז דבר נוסף, למה זה כתוב לשון רבים? הרי כל הפרשה כתובה לשון יחיד. קודם דיברנו, מקרמך לא תעולה לשון יחיד. נראה עוד מעט פסוק י' ג' לא תעשוק לשון יחיד. למה ארבעת הדברים פה כתובים בלשון רבים? אלא גם זה מרומז, שכל זה מדובר על כל הגנבים, כל לא תגנובו לשון, כל הגנבים בעולם שיגיעו למצב של גניבה יגיעו בסופו של דבר עד לדבר האחרון. ולא תשבו בשמי, מה הדגש על המילה בשמי? מה שלפ, למה נאמר? כפי שנאמר, כיוון שכתוב כבר בעשרת הדיברות, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, יכול לא יהיה חייב אלא על שם המיוחד. אנחנו יכולים לחשוב, אדם שנשבע בשם המיוחד, אז יש עליו את העזרה בעשרת הדיברות. מניין לרבות כל הכינויים? מאיפה נדע שאם אדם נשבע בשם השם, אבל לא בשם המיוחד, הוא נשבע, יש הרבה כינויים לקדוש ברוך הוא. מאיפה נדע שזה גם כן, יש על זה את אותו עזרה? תלמוד לומר, זה הלימוד שלומדים אצלנו בפרשה, ולא תשבו בשמי לשקר, כל שם שיש לי, כיוון שזה כבר נאמר פעמיים, אז זה בא ללמד כל שם שיש. פסוק י' ג' לא תעשוק את רעך ולא תגזול, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. אומר רש"י, לא תעשוק, זה הכובש שכר שכיר. אדם שמשאיר את השכר שצריך לשלם לפועל שלו, והוא לא נותן לו, הוא עושק אותו, אז הוא עובר את האיסור שלא תעשוק את רעך. ויש כאן שתי ביטויים, לא תעשוק, רש"י אומר זה הכובש. מה ההבדל בין כובש ועושק? זה שתי פעולות. כובש זה נקרא שהוא אומר לו, תבוא מחר, תבוא מחרתיים, אתה שומר אצלך את הממון ואתה כובש אותו אצלך ואתה רק דוחה אותו. תעשוק זה נקרא שאתה גוזל לגמרי, לא רוצה להביא לך וזהו. אין. זה שתי פעולות שגם אם הוא רק כובש, הוא רק עוצר ודוחה אותו, לא מעכב את זה, זה גם איסור. לא תלין, אומר רש"י, לשון נקבה, מוסב על הפעולה. כי אם, תראו למשל לתחילת הפסוק, כתוב לא תעשוק, גם שם היה כתוב עם תף, תעשוק. ופה כתוב לא תלין, לכאורה אותו דבר, אבל יש הבדל. בלא תעשוק כתוב לא תעשוק את ריחה, כי פה מדובר באופן ישיר לאדם, אומרים לו, מסתכלים עליך ואומרים לך לא תעשוק אתה את ריחה. אם במילה לא תלין גם היינו מתייחסים לבאר את הביטוי באותו מידה, והיינו אומרים, מדברים כל הבן אדם, אומרים לו אתה לא תלין, אז המילה הבאה צריך להיות כתוב את לא תלין את פעולת שכיר. אבל אם כתוב לא תלין פעולת שכיר, פירושו שלא מדובר על הבן אדם, אז הרי כתוב לשון נקבה, אלא זה מוסב על הפעולה. הפעולה הזו של פעולת השכיר, אז את הפעולה הזו, פעולת שכיר, את הפעולה הזו שעליו מדובר בו בפסוק, את זה לא תלין. את לא מדובר כאן על הבן אדם, מדובר על המעשה. עד בוקר, מה פירוש? אל תשאיר אצלך את הכסף שאתה חייב לתת לו עד הבוקר. מה פירוש לא להשאיר את זה עד הבוקר? מה זה קשור לבוקר? אל תשאיר אצלך בבוקר, בלילה, מה הדגש כאן של הזמן של הבוקר? אומר רש"י, בשכיר יום הכתוב מדבר. מדובר כאן בבן אדם שעבד אצלך ביום. אז אם הוא עבד אצלך ביום, אז מתי הוא סיים לעבוד? מתי אתה בעצם מתחיל להיות חייב לשלם לו? שהוא סיים את העבודה. שיציאתו, מי ששקע חמה. מתי שהוא סיים את העבוד, בשקיעה, סיים את העבודה, אתה חייב לשלם לו. החובה שלך לשלם זה בכל העונה הבאה. העונה הבאה, זאת אומרת, הוא סיים לעבוד ביום, העונה הבאה זה לילה. אמרו חכמים, אתה לא חייב לשלם לו בחמש דקות הראשונות אחרי השקיעה, אולי אין לך. נתנו לך זמן עד הבוקר, לך תחפש, תשיג, תלווה, מאיזה מקום שלא יש לך זמן, כל הלילה. אם עבר כל הלילה ונכנסנו לעונה הבאה, אז אתה עובר על האיסור של לא תלין. ורש"י, לפיכך זמן גיבוי שכרו כל הלילה. כל הלילה זה הזמן של לגבות את השכר. בתוך הלילה זה בתוך הזמן. במקום אחר הוא אומר רש"י, כשאנחנו נלמד בעזרת השם בספר דברים, שם גם חוזרת התורה פעם נוספת על האיסור הזה של לא תלין. שם כתוב, לא כמו פה כל הלילה, לא להשאיר עד הבוקר, שם כתוב ולא תבוא עליו השמש. אל תשאיר אצלך את הכסף של השכיר, שלא יהיה מצב שהגיע שקיעת השמש ואתה עדיין לא שילמת לו. שם מדובר על שקיעה, למה? מדבר בשכיר לילה. שם מדובר באדם שעבד כל הלילה. אז אם עבד כל הלילה אתה צריך לשלם לו ביום. יש לך זמן עד השקיעה, שהשלמת פעולתו משיעה לעמוד השחר. לפיכך זמן גיבוי שכרו כל היום. לפי שנתנה תורה זמן לבעל הבית, עונה לבקש מעות. היא נתנה לו עונה אחת לחפש...
תקופת זמן.
תקופת זמן. התקופת זמן זה יממה אחת, זה ה-12 שעות הבאים אחרי סיום הפעולה.
אם הוא לא מצא כסף?
הוא לא מצא, אז הוא בבעיה, לפני שאתה הולך לקחת פועל, תדאג לקחת.
מה העונש?
פסוק י' ד', הוא עובר עליו, זה איסור עליו. פסוק י' ד', פסוק האחרון לשיעור היומי, לא תקלל חרש, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, ויראת מאלוהיך אני אדוני. אומר רש"י, לא תקלל חרש, אין לי אלא חרש. מזה אני יודע שחרש אסור לקלל, ואם הוא לא חרש מותר לקלל אותו. מניין לרבות כל אדם, איפה אני יודע שאסור לקלל אף אחד?
החרש לא יקלל.
תלמוד לומר, כתוב הפסוק, בספר שמות למדנו את זה, כתוב בעמך לא טהור. אמנם הלשון בפסוק היה כתוב שמה ונשיא בעמך לא טהור, לא לקלל את הנשיא. אבל אם הכוונה בפסוק הזה היה רק על הנשיא, אז היה צריך כתוב ונשיא לא טהור. למה כתוב בנשיא בעמך לא טהור? כדי שתקרא את הפסוק לא רק בנשיא לא טהור, אלא בעמך לא טהור. מה זה? כל אחד שהוא מעמך לא טהור, לא תקלל אותו. אם כן, אם כבר כתוב בספר שמות, לא לקלל אף יהודי, למה נאמר חרש? אז למה צריך לכתוב כאן את המילה חרש? הם אומרים ככה, לא. אומרים, מזה לומדים דבר חשוב. מה חרש מיוחד שהוא בחיים? חרש חייב להיות שהוא חי. למה? אם הוא מת, לא שייך להגיד עליו חרש. אם הוא מת, אף אחד לא שומע. אף מת לא שומע. הגוף שלו לא שומע. אם אני אומר, יש לו בעיה שהוא חרש, סימן שחוץ מהבעיה הזו שחרש, הוא חי.
אולי באיזשהו שלב יחזור לו
הזה. הוא חי, כרגע הוא חי. מזה לומדים אף כלשהו בחיים. האיסור לקלל זה לקלל אדם חי. יצא המת שאינו בחיים, אבל אם הוא מת, אין עליו את האיסור של לא תקלל. לא אומר שצריך לקלל את המת, חלילה. אבל התורה, כשהיא אסרה ואמרה את האיסור לב לא תקלל, האיסור על האדם החי. ולפני עיוור לא תיתן מכשול. ואם הוא לא עיוור, אז כן ניתן לו מכשול. אז מה הכוונה? אומרת, את אומרת שהכוונה פה לא לעיוור פיזי, ודאי קודם כל כפשוטו, אדם שהוא עיוור פיזי, אז ייתן לו מכשול, אין ספק. התורה התכוונה פה במובן הרחב יותר. אומר רש"י, לפני אסומה בדבר לא תיתן עיצה שאינה הוגנת לו. הוא יכול להיות עיוור בעניין הזה. הוא בא להתייעץ איתך בעניין מסוים. והוא לא כל כך מבין בתחום הזה. אל תיתן לו עיצה שאינה הוגנת לו. יכול להיות שהעיצה שאתה נותן לו היא עיצה מאוד טובה למישהו אחר. לא, זה לא הוגן. בעניין הזה, אל תגיד לו עצה לא הוגנת. לדוגמה, אומר רש"י, אל תאמר מכור שדך וקח לך חמור. אדם הזה יש לו שדה, יש לו גם חמור. שניהם טובים. פעם זה, פעם יש מעלה בשדה, יש מעלה בחמור, יש כל דבר את המעלה שלו. אל תבוא ותגיד לו, כדאי לך למכור את השדה ולקנות חמור יותר טוב, יש לי חמור יותר מעלות. לכאורה, מה הבעיה? אולי נתת לו עצה טובה? אולי למישהו אחר באמת זה עצה טובה? אבל אתה לא הוגן בדבר. למה? ואתה עוקף עליו ונוטלה ממנו. אתה רוצה את השדה שלו, אתה רוצה לקנות את השדה, אז אתה אומר לו, יותר טוב תמכור את השדה הזה, ובסוף אתה משכנע אותו למכור את השדה, ואתה זה שלוקח את השדה. אז בעצם, מה הבעיה פה? הבעיה היא שאתה לא חשבת עליו.
חשבת
על עצמך. אדם שנותן לשני עיצה ולא חושב עליו, אלא חושב על עצמך, יכול להיות שהעיצה היא טובה. יכול להיות שיועץ אמיתי באמת גם אולי יגיד לו שתמכור את השדה ותיקח לך חמור. אולי בדיוק עכשיו התקופה היא שהצמיחה לא טובה. אולי יש כל מיני סיבות שאולי באמת יותר טוב לקחת חמור. אבל אם אתה לא חשבת עליו, חשבת על האינטרס שלך בעיצה, אף אחד לא יודע את זה באמת. ויראית מאלוקיך, אומר רש"י, לפי שהדבר הזה אינו מסור לבריות לידע עם דעתו של זה לטובה או לרעה, אף אחד בעולם לא יכול לדעת מה הייתה כוונתך, ויכול להישמת ולומר לטובה נתכוונתי. יכול להיות שתגיד זה לטובה, ואולי באמת, אתה יודע מה, יכול להיות שיצא לו ממנה טוב. יכול להיות שהוא יבוא אחר כך להגיד לך, אתה יודע מה, העצה שנתת לי מצוינת, הרווחתי ממנה, אבל אתה לא התכוונת לטובתו, אתה התכוונת לעצמך, זה נקרא לפני עיוור לא תיתן מכשול. לפיכך נאמר בו ויראית מאלוקיך, המכיר מחשבותיך, הקדוש ברוך הוא שמכיר מחשבותיך, הוא יודע אם היה לך אינטרס, ולכן זה דבר שאנחנו מאוד באים להתייעץ איתך, אם אתה רואה שהעצה שלך, יש לך נגיעה בדבר, אתה לא נקי לגמרי, תגידו, אני מאוד מצטער, אני לא יכול לתת לך עצה, הלך למישהו אחר, כי לי יש איזה אינטרס, לא רוצה. לכן, כל דבר המסור לליבו של אדם העושהו, ואין שאר הבריות מכירות בו, נאמר בו ויראית מאלוקיך. יראית מאלוקיך זה דבר שאף אחד בעולם לא יוכל לדעת, היחיד שיכול לדעת זה הקדוש ברוך הוא.